רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, שלום, כאן אסף ברשי, עושים רכב מיד. הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. מובילאי היא כבר שם דבר בפיתוח מערכות עזר לנהיגה בטוחה, ובשנים האחרונות היא מעמיקה את החדירה שלה לשוק הרכב העולמי עם מערכות שמשתלבות באופן אינטגרלי ועמוק יותר עם החיישנים, מערכות ההיגוי והבלימה של כלי הרכב, כך שמערכת העזר לא רק מתריעה על יציאה מנתיב או אירוע דומה, אלא גם לוקחת שליטה על הרכב ומונעת את התאונה. את הדורות הבאים של המערכת של מובילאי אנחנו נמצא ברבות מהמכוניות האוטונומיות שיענו על הכבישים שלנו בשנים הקרובות. מובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולהיות בורג מרכזי במהפכת הנהיגה האוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, ראייה ממוחשבת, Data Science, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי, בכתובת careers.mobilai.com/positions. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. פרק הזה בעושים רכב. מישהו שמשתולל יותר מדי עם כלי העבודה שלו, בן אדם שקוראים לו דונקר וולקה, ומכונית שקוראים לה אסתי. יש אנשים שמגיעים מלב אירופה ומטלטלים קהילות במרחקים. למשל, תיאודור או בנימין זאב הרצל, נולד וחי באוסטריה, אבל שינה לנצח את ההיסטוריה והעתיד של העם היהודי כאן בלבנט. ארנולד שוורצנגר נולד וגדל גם באוסטריה, ושינה לנצח את הוליווד והפוליטיקה בקליפורניה. פטר שרייר ואלברט בירמן נולדו וחיו בגרמניה, אבל שינו לנצח, ועדיין משנים, את תעשיית הרכב בקוריאה. וליתר דיוק, את יצרן הרכב הקוריאני הכי גדול. פטר שרייר הוא מעצב רכב גרמני. אבל הוא לא סתם מעצב רכב, הוא אחד המעצבים הכי מוכרים בעולם. מהאנשים שחתומים על אאודי TT, העיצוב אולי הכי מהפכני של לפני שני עשורים. והוא גם משתמש בכישרון המיוחד שלו להכניס קצת צבע לדגמים האפוריים בדרך כלל של פולקסווגן. הוא עושה את זה עם החיפושית החדשה, שלא הייתה הצלחה מסחרית גדולה, אבל משכה הרבה תשומת לב. הוא עשה את זה עם האיוס, גרסה עם גג נפתח לגולף, וגם עם רעיון למין רודסטר בשם פולקסווגן קונספט R. למרות שבגרמניה פחות אוהבים אנשים שמשתוללים עם הכלי עבודה שלהם, הם בכל זאת מאוד אהבו אותו, אבל גם רצו לרסן אותו קצת. איך עושים את זה? ממנים אותו לנהל את כל העיצוב של מותג שלם, אבל כזה ששומר על עיצובים מאוד שמרנים ומרוסנים. כלומר, אאודי. אז שם הוא היה מעורב בעיצוב כל הדגמים שלהם במשך שנים. אבל האם פטר שרייר, בתפקידו הרם, היה מאושר? שאלה טובה, לא יצא לי לדבר איתו על כוס בירה, אבל כמה אתה יכול להיות מאושר כשיושב ראש הדירקטוריון של אאודי אומר לך, מר שרייר, המכונית שלנו נראית בדיוק כמו שהיא צריכה להיראות. אנא, עצב את כולן בדיוק ככה. אבל בדיוק ככה. אבל בדיוק ככה. אז שרייר עיצב אאודים למופת, אבל יכול להיות שעל לוח החלומות שלו בחדר הסתרים הדיסקרטי היו תלויים דברים אחרים. ואז, יום אחד, פטר קיבל טלפון, ובצד השני של הקו היה מישהו באנגלית עם מבטא קוריאני מאוד כבד.
Penny was a veterinary nurse who had been working daily at an old Jew in a deserted district of the territory.
ולא שאת המבטא הגרמני של שרייר קל להבין. צריך להיזכר קצת מה היה המצב של קיה באמצע העשור הקודם. רוב המכוניות שלהם נראו אפוריות במקרה הטוב.
חיקויים זולים של כל מיני מכוניות אחרות, לפעמים פשוט הגדירו אותן, גם כאן בישראל, כמותג שנמצא בתחתית הרשימה של המותגים שבא לך לקנות ולא כי הכריחו אותך. קיה כבר היה בשליטה של יונדאי אז, יונדאי קנה 51% ממנו ב-1998. אבל מה רע לפטר שרייר? חתיכת ג'וב היה לו עם משכורת ותנאים סוציאליים ובירה כמעט חופשית בבווריה ולנסוע כל היום במכוניות יוקרה. ככה לצאת לארץ לא זרועה, מלא שעות טיסה וישר למדינה שתקועה בין היפנים, ההם ממלחמת יפן קוריאה, ובין צפון קוריאה וסין? כן, שרייר קלט שיש לו כאן הזדמנות לשחרר את כל האיפוק הגרמני ולתת לנפש היצירתית שלו, מעצב רכב, להתפרע. כנראה שגם התנאים שהציעו לו הצדיקו את המהפך בחיים שלו, שהתברר גם כמהפך אמיתי בקיה. פטר שרייר נכנס לקיה בדיוק בזמן שנוח לעבור דירה, ביולי. של 2006. אומרים שמנהל טוב צריך קודם כל להמשיך את מה שעשו אלה שקדמו לו, ולאט לאט לכוון את הספינה לכיוון הרצוי. איפה? האיש הזה נכנס והתחיל מיד לקחת דגם דגם ולהפוך אותו ממשהו אזיאתי מיושן ליצירה חדשנית בחזות טכנולוגית, כזאת שתראה מעולה גם אם תגיע מיצרן גרמני. או אמריקאי, או יפני. הוא לקח את הספורטאז' רכב הפנאי, ועם העיצוב הפך אותו לסופרסטאר. הוא לקח את האופטימה המשפחתית הגדולה, והפך אותה לפצצה. הפיקנטו הקטנה הפכה מחזות של סייעת תמימה לזאבה טורפת. רק תשבו איך נראה קיה קארנס, המיניוון, לפני שרייר ואחריו. הוא גם יצר מכוניות יוקרה מרהיבות, כמו K7 ו-K9 לשוק הקוריאני בעיקר, אבל לא רק מכוניות עם שמות של כותלי חרקים, אלא גם כל מיני מכוניות זעירות וענקיות, רכבי פנאי, מובילי נוסעים. פשוט לקח מותג שלם, שהתדמית שלו די הייתה בקרשים, והפך את העיצובים שלו לכאלה שיכולים להתאים בפוסטרים. העיצובים של שרייר נראו בהתחלה באמת מאוד בינלאומיים, אבל הוא יצר שם בכל זאת שפה חדשה שהיא ייחודית לקיה. יש מקומות ששפה חדשה עלולה קצת לדרוס את כל מה שהיה קודם, כמו מה שעשה למשל איאן קלום המדהים לעיצובים הקלאסיים של יגואר כשהיא עברה לבעלות הודית, וקצת קשה לסלוח לו על זה, אבל במקרה של קיה לא הייתה שום מורשת עיצוב חשובה לשמר. יכול להיות שעכשיו... בזכות שרייר, כבר יש מורשת עיצוב לקיה. עכשיו, תגידו, עד כמה באמת חשוב איך מכונית נראית? השפעה של עבודה של מעצב לוקחת קצת זמן, כי פיתוח של מכונית נמשך כמה שנים. למרות שהוא גם סידר די מהר קווים של כל מיני מכוניות קיימות, כששרייר הגיע לקיה ב-2006, הם מכרו בערך 1.25 מיליון מכוניות. שזה לא רע בכלל, במונחים של יצרן רכב, זה יצרן גדול. הלוואי שהיה לי עסק שמגלגל לא מעט מיליארדי דולרים בשנה. אבל למרות המשבר האדיר של 2008, הם זינקו ב-2010 ליותר מ2 מיליון מכירות. ועשר שנים אחרי ששרייר הגיע, הם כבר חצו את קו ה3 מיליון. זה כבר יצרן ענק. טוב, אני קצת מתעמם, כי במקביל לשינויים הדרמטיים בעיצוב, שבאמת נזקפים בעיקר לפטר שרייר, יונדאי השקיע באותה תקופה הרבה כסף בקיה, גם בטכנולוגיה חדשה ובתהליכי ייצור ועבודה, מלא דברים. המהפך הזה הוא לא באמת רק שרייר, אבל הוא בכל זאת אחראי להרבה מהתזוזה בתחושות בעולם כלפי קיה והקוריאני בכלל. והוא גם, פשוט, הפנים של המהפכה. שרייר עשה הרבה, אבל האם הקוריאנים יודעים להעריך את התרומה שלו? כן, לגמרי. לגמרי לגמרי. הוא נכנס כמעצב הראשי, ולמרות שנראה שהוא עמד בראש הפירמידה, הם מצאו לו פסגות עוד יותר גבוהות. הם מינו אותו למעצב הראשי לא רק של קיה, אלא של כל הקבוצה, כלומר גם יונדאי וג'נסיס, המותג יוקרה שלהם. חוץ מזה, הם מינו אותו, יושבים, לא פחות ולא יותר, לנשיא יונדאי. טוב, צריך פה טיפה לרסן את ההתלהבות. נשיא זה יותר תואר כבוד מאשר נשיא ממש. טוב, נשיא זה תואר כבוד מטבעו, אבל יש בקונצרן יונדאי כמה נשיאים, ופטר שרייר הוא אחד מהם. אז יונדאי קיה הצליחו להרים את העיצוב והאיכות של המכוניות שלהם לרמה בינלאומית, אבל משהו בכל זאת היה חסר. עיצוב ברמה יש. טכנולוגיה מודרנית לבטיחות וחיסכון, וגם מפעלים מודרניים ואמינות ואיכות הרכבה והכל, יש. אבל מה עם קצת פלפל? קצת מכוניות שיודעות להיות כיפיות בסיבובים? קצת צלילים כאלה, מפנקים של אגזוזים? מה עם איזה מכונית שאנשים אפילו, לא באמת, ירצו להגיע איתה למסלול מרוצים, ולא בשביל לחנות בכניסה, אלא ממש לנסוע איתן בפנים? דברים כאלה, יונדאי וקיה עוד לא ממש ידעו לתת. אבל אל דאגה, בגרמניה יש עוד מומחים. לטעמי, לעומת מרצדס למשל, הרבה מהדגמים של BMW היום לא מאוד חדים ובועטים עם טכנולוגיה או חוויות מסעירות מדי כמו שהיה בעבר. המכוניות האלה מאוד איכותיות ומרשימות מכל מיני בחינות אחרות, אבל חסרה שם קצת התרגשות. מה שאי אפשר להגיד על כמה מהחטיבות שלהם, כמו מכוניות הרטרו הכיפיות של מיני, ועוד יותר מזה, חטיבת הסופר ספורט שלהם, BMW מוטר ספורט, גזלשאפט מיט בשרינקטר הפטונג. היא יותר מוכרת בשמה קצת יותר קצר. M. BMW M. כנראה שגם הקוריאנים אוהבים את M, כי קו הטלפונים קוריאה-גרמניה המשיך לפעול במרץ. הפעם התקשרו שם לאיזשהו גרמני חביב בשם אלברט בירמן. מי זה אלברט בירמן? כן. אלברט בירמן הוא המוח הטכנולוגי מאחורי M. חובבי מכוניות זוכרים את שנות ה-80 האגדיות של BMW, עם ה-3 שביססה את עצמה כמכונית משפחתית לחובבי נהיגה, עם סדרה 6 שנראתה ונסעה מדהים, ועם ההמצאה של סדרה 7 שהתאימה אז כמו כפפה לנסיעים חובבי נהיגה. ממש אז, ב-1983, בירמן הצטרף ל-BMW, בין 24 בסך הכל. ב-30 השנים האלה שעברו, הלך והתקדם עד שמונה למהנדס הראשי וסגן הנשיא של חטיבה M. האיש הפך למישהו שקם בבוקר, הולך לעבודה ובונה כמה מהמכוניות הכי מסעירות בעולם. ואז הגיע הטלפון הזה עם הקוריאני עם המבטא. ונשאלת השאלה. מה רע לאלברט בירמן? חתיכת ג'וב היה לו עם משכורת ותנאים סוציאליים, ובירה כמעט חופשית בבווריה, ולנסוע כל היום במכוניות סופר ספורט. קוריאה? טוב, אולי בירמן התגעגע לידידו, העמית שלו, פטר שרייר, כי בירמן אמר, כן... באביב 2015, המהנדס המוכשר הזה שלח לסיאול את האפרונות והמחוגה והסרגל. אלק, תשכחו מזה, הוא פשוט עשה לוג-אוט למחשב במינכן ולוג-אין למחשב חדש בסיאול. הקטע הוא שהקוריאנים פינו לו לא רק משרד, אלא גם הזיזו כמה בחורים קוריאנים מאוד בכירים מהתפקידים שלהם כדי שיהיה לו מקום. מהרגע הראשון הוא מונה לכל מיני טייטלים מרשימים, סגן נשיא לרכבי ביצועים כמובן, וגם למבחני רכב, ומי שאחראי על כל מיני פרויקטים של פיתוח, שכוללים הפחתה של רעשים ורעידות ובטיחות ואמינות ונוחות נסיעה, אבל תכלס הוא התיישב והתחיל לפתח את המכוניות שיגרמו לאנשים ממש לחשוק במכוניות קוריאניות. בירמן לא המציא את הקונספט הזה. 4 שנים לפני שהוא עבר לעבוד עם הקוריאנים, פטר שרר כבר עיצב מכונית קונספט בשם Kia GT Concept. יש להם שמות נורא מקוריים שם למכוניות. זה היה רכב שקרץ לכיוון המהפכני הזה בקיה. איך? קודם כל, לעומת שאר דגמי קיה, הוא היה רכב בהנאה אחורית. כלומר, הכוח של המנוע עובר לגלגלים האחוריים כדי להיות מסוגל להתמודד עם הרבה יותר כוח, וגם כדי להיות הרבה יותר כיפי בשביל מי שבאמת אוהב לנהוג. חוץ מזה, היה לו מנוע גדול וחזק, 3300 סמ"ק, V6, מוקדש טורבו עם כמעט 400 כוח סוס. בקיצור, זה היה האב טיפוס המוקדם של קיה, סטינגר. הסטינגר היא היצירה ההנדסית הראשונה של בירמן בקוריאה, והיא הוצגה בארצות הברית בינואר 2017. האם הוא באמת הצליח לשחזר את הדברים שהוא עשה בגרמניה גם בקוריאה, או שצריך יותר מזה בשביל לעשות BMW M קוריאנית?
עוד מעט כאן בעושים רכב, מבחן תמציתי לקיה סטינגר על אספלט ישראלי, אבל קודם נזכיר גם את מקבץ דגמי יונדאי N, לא M, M כמו BMW, אלא N, נון, כמו יונדאי N, שבירמן סידר ללקוחות של יונדאי. איזה צירוף מקרים.
עצמו עיניים ודמיינו את הנכדים שלכם בעוד 50 שנה עם האוזניות על הראש מאזינים לסיפורם של אבות אבותיהם. דמיינו אותם שומעים על סבא, גיבור המלחמה האמיץ.
ומהר מאוד הבנו שלכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש.
באו 1,200 מטוסים וחיסלו שכונה שלמה.
דמיינו אותם מגלים את סיפור האהבה הגדול של סבא וסבתא.
חשבתי, הסתכלתי, אחת הבחורות שהיום היא אשתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי.
אבל ברגע שאמרתי לו, אילן, שמרתי לך מקום, זה כאילו אילן, שמרתי לך מקום בלב אצלי.
דמיינו אותם גאים באבא, איש העסקים האגדי.
זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית.
נכון.
ואתה ראית בו מוצר מפתח?
כן.
אנחנו בפודקאסט ישראל מאמינים שפודקאסטים הם הדרך הטובה ביותר לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים. יש משהו בעוצמה של האודיו שמעביר רגש כמו שאי אפשר להעביר בשום צורה אחרת.
אחד מזיכרונות הילדות שיש לי הוא מהמטבח של בבי. הלביבות גבינה שבבי הייתה מכינה.
סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי על המשפחה שלכם. טובי אנשי הרדיו בישראל יראיינו את הגיבורים האישיים שלכם, יחקרו את העבר ויוסיפו קטעי ארכיון, ויתבו מההיסטוריה המשפחתית שלכם סיפורים מרתקים וסוחפים, כאלה שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו להם בעיניים נוצצות, וישאבו מהם השראה ועוצמה לחייהם שלהם. אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם ללכת לאיבוד, הדורות הבאים יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
בערך חצי שנה אחרי ההשקה הרשמית של הסטינגר, הושקה רשמית מכונית מסוג אחר, אבל גם היא לחוויות ספורטיביות. בירמן ויונדאי הציגו את גרסת ה-N של המכונית המשפחתית הקומפקטית i30, כלומר i30N, שעוד נדבר עליה. בהמשך הגיעה גם גרסת ה-N של מכונית הקופה האסימטרית ולוסטר, ונראה שידיהם של בירמן ויונדאי קיה נטויות, והולכות גם להחזיק כל מיני הגאים מאוד מעניינים. נראה שהקוריאנים די מרוצים מאלברט בירמן, כי בסוף 2018 הם קידמו אותו עוד קצת, ונתנו לו חטיבה שלמה תחת חסותו, חטיבת מחקר ופיתוח של כל הקונצרן. זאת חתיכת אחריות. בביקור שלי במפעל יונדאי בקוריאה לפני כמה שנים, ראיתי מקרוב בין היתר את מתחמי המחקר ופיתוח שלהם. קודם כל רואים שם מאות מכוניות שונות של המתחרים, מאות מכוניות זולות ופשוטות, וגם מלא מכוניות ספורט ויוקרה. מה שהמכוניות האלה עוברות כדי ללמוד אותן, לא מאחל אפילו למי שהמציא את הטראבנט. חוץ מזה, המתחמים האלה הם מאות אלפי מטרים מרובעים של תחנות ניסוי, עמדות ריסוק ומלא מלא דלתות כאלה, שיש עליהם שלטים מאיימים שאסור אפילו להציץ בכיוון של מה שקורה מאחוריהם. עכשיו, כל זה בידיים של בירמן. ידיים טובות כנראה. ועוד משהו, חוץ מפטר שרייר ואלברט בירמן, הקוריאנים גייסו עוד לא מעט מומחים מיצרנים אחרים. למשל, כל מיני מעצבים מקבוצת פולקסווגן של שרייר. למשל, המעצב הראשי של ג'נסיס, שהוא טף פי של שרייר, הוא לוק דונקר וולקה. יש שם כזה, אל תתחילו. זה לא סתם, דונקר וולקה עיצב לפני כן למבורגינים ובנטלים. יש מי שמסמנים אותו כמי שצפוי להחליף את שרייר אפילו. הגיעו לשם גם סאשה סליפנוב שעיצב בוגאטים, מיקלוס קובקס מאודי וגם מהנדסים מ-BMW שבירמן הביא איתו, פייז עבדול רחמן ותומאס שמרה. עוד מעט נדבר על כמה מכוניות מעניינות שצפויות להגיע לישראל בקרוב, וגם כמה שלא צפויות, אבל קודם, גבירותיי ורבותיי, מבחן דרכים קצר לקיה סטינגר V6 מודל 2019. כבר נשים את הדברים על השולחן. הסטינגר הקיע, והיא עולה מ-290 אלף שקל לארבעה צילינדרים היותר זולה, ועד לגרסה שיש כאן, ה-V6, ב-390 אלף שקל. לקיה. זה הגיוני הדבר הזה? קודם כל, במראה שלה, זאת שאלה טובה. קיה סטינגר די דומה, בעיקר בתמונות, למכונית המנהלים קיה אופטימה, שעולה חצי ממנה. אבל במציאות רואים את ההבדל. הסטינגר יותר רחבה ונמוכה וארוכה, קצת קופה גדולה כזאת, והיא מרשימה ממש. אבל יש בה גם כל מיני סממני עיצוב מיוחדים, כמו גלגלים ענקיים, שבתוכם רואים בלמי ברמבו אדומים, כמו במכוניות ספורט. ויש פנסים מתוחכמים ופתחי עיבור על מכסה המנוע, שהם לא באמת פתחי עיבור, רק ליופי. נו שוין, העיצוב בתוך תא הנוסעים מסתדר מצוין, כלומר, אפשר להבחין שזאת קיה, אבל הסגנון מאוד מתאים גם למכונית קופה ספורטיבית אירופית. יש את הפתחי עברור העגולים עם מסגרות המתכת, ובכלל עוד המון מתכת, אבל בטוב טעם. הדוושות ממתכת, ויש מסגרות ועיתורים מכל הכיוונים. המושבים מאור מתוח כזה ויפה, בצבע אדום כהה שמצפה גם את הדלתות. יופי של טאץ'. אפשר להרחיב ולעצר את המושבים בצורה חשמלית כדי להתאים אותם לגוף. בכלל, הם מאוד תומכים, כמו שאפשר לצפות ממכונית ספורטיבית. והתחושה מול ההגה היא טיפה צפופה, אבל לא בצורה מעיקה, אלא עם תחושה כזאת של להיות קרוב לעניינים ולשלוט בדיוק במה המכונית הולכת לעשות. יש גם עוד מלא פינוקים, חימום ועברור למושבים, חלון גדול בגג, צוגה עילית כמו במטוס קרב מול העיניים של הנהג, מערכת סאונד מצוינת, בגז שימושי, המון מערכות בטיחות, ועוד מלא דברים, אבל ברשותכם, אני רוצה כבר לצאת לדרך. מנוע V6 זה כבר עושה טוב בקישקס. תוסיפו לזה שני מקדשי טורבו, ואת העובדה שכל הכוח עובר לגלגלים האחוריים, וקיבלנו תוכנית פעולה למכונת נהיגה. המספרים כאן מגבים את התחושה. 370 כוח סוס, יצא של פחות מ-5 שניות ל-100 קמ"ש. מהירות מרבית, 270 קמ"ש. 270 קמ"ש, בקיה. וזה ממש לא נגמר במספרים על הנייר. קודם כל, הצלילים שמגיעים אל הנהג הם נפלאים, בסים חמים, שעולים לצרחות מכניות נפלאות כשלוחצים על הדוושה. תענוג לאוזניים. לצערי, אני נאלץ לגלות כאן סוד קטן. לאגזוז, באמת יש כאן צליל נפלא, אבל הוא לא מאוד חזק וצעקני, אז בקיה משתמשים בטכניקות שמייצרות בצורה חצי מלאכותית חלק מהצלילים שמגיעים אל האוזניים של הנהג. קשה להבחין בזה, אבל זה שם. בקטע הזה, קיה לא לבד אגב, וגם פורד ואפילו פורשה משתמשים בשיטות האלה. גם BMW, כן. בקרוב אספר על העניין הזה בעושים רכב, אבל בינתיים, חזרה לסטינגר. המכונית הזאת היא מכונת נהיגה לא פחות ממה שיודעות לעשות BMW או אאודי מרצדס, שעולות גם 200 אלף שקל יותר. הפעולה של ההגה כאן היא כמו פעולה של מכוניות עם ניסיון של שנים בפיתוח הגאים, כי זה אחד התבלינים המיוחדים של מכוניות טובות, וזה בפירוש הגה טוב. הוא מדויק, ויש לו מין משקל טוב כזה, כלומר, ההגה מתנגד קצת ונותן לנהג איזון טוב. בכלל, השילוב של ההגה הזה עם ההנאה האחורית וכל הכוח שיש פה, פשוט מזמינים לקחת את המכונית הזאת למסלול מרוצים מסודר. כאן אפשר ליהנות מהעוצמה האדירה של היעצות, כאן אפשר לזרוק לפעמים את הישבן של הסטינגר ולהעריך את האיזון הנהדר הזה של השלדה. תשמעו, זה לא מבחן השוואתי בין קיה לאיזה BMW M4 או לפחות לאאודי S5, אבל אין ספק שקיה כאן נותנת פייט רציני. אף פעם לא נהניתי כל כך מנהיגה במכונית קוריאנית, ודי נדיר ליהנות כל כך הרבה גם בכלל. האופי הקשוח והקשיח שצריך ממתלים של מכונית ספורטיבית הופכים נסיעה רגילה לקצת פחות רכה, אבל זה לא אומר שלא נוח לנסוע בסטינגר. להפך, היא מאוד יציבה ומוצקה כזאת, ולמרות שמרגישים קצת את מה שקורה על הכביש, זה לא ממש מפריע. חוץ מזה, זאת לא מכונית כדי להתבודד מהאספלט, זאת מכונית בשביל להרגיש. לסיכום, יצרן שנכנס הרגע לתחום חדש של מכוניות קופה מפוארות, עם פוקוס על הנאה מנהיגה, אמור לקחת לו הרבה שנים להתמחות בזה. עם בירמן והצוות שלו, ועם המון השקעה ויכולת בטכנולוגיה, קיה הצליח לעשות קיצור דרך. להביא לעולם מכונית קופה ספורטיבית, איכותית, מאובזרת, יפה ובעיקר מענה מאוד. ב-390 אלף שקל, לפחות במונחים ישראליים, קיה סטינגר V6
היא מציעה. אז כמה אגזוזים מקבלת קיה סטינגר בסולם האגזוז? 5 אגזוזים מתוך 5. קיה סטינגר היא מסוג המכוניות שהייתי שמח לראות בכבישים הרבה יותר ממנה מאשר נגיד קיה ריו או פורטה, אבל בכל שנת 2018, שזאת השנה שהגיעה לישראל, זה נכון, אבל נמכרו רק 5 יחידות ממנה, וזה כולל אגב את מכוניות ההדגמה. אם המגמה הזאת תימשך חלילה, יהיה אפשר לומר שקיה סטינגר לא באמת נמכרת בישראל, וחבל, למרות שאם שקלתם לקנות מכונית בכסף של מכונית יוקרה, היא זמינה לכם, לפחות כרגע. בכל מקרה, הסטינגר היא נקודת פתיחה טובה למדור שימשך כמה פרקים של מכוניות מעניינות שהגיעו זה עתה, או צפויות להגיע לישראל בתקופה הקרובה, וגם של מכוניות מעניינות שכנראה לא נפגוש אותן כאן, בארץ חמדת אבות. הנה מכונית שאנחנו כן צפויים לפגוש. אם דיברנו על קיה סטינגר, אנחנו שמחים להתייחס לאחות שלה, כבת נוספת לאלברט בירמן, יונדאי i30N. להבדיל מהסטינגר הגדולה והיקרה, ה-i30N, כמו שאפשר לנחש מהשם, היא גרסה של המכונית המשפחתית הקומפקטית, יונדאי i30. התוספת של ה-N מבהירה שזאת מתחרה של גרסאות סופר ספורטיביות של מכוניות משפחתיות קומפקטיות. הכי מפורסמת היא פולקסווגן גולף GTI המיתולוגית, אבל יש להן כאן עוד מתחרות חזקות ומעניינות, סיאט ליאון קופרה, סקודה אוקטביה RS וגם פז'ו 308 GTI או אלפה רומאו ג'וליה ולוצ'ה עם המנוע מאלפה 4C, ובמידה מסוימת גם הונדה סיביק טייפ R שעם העוצמות שלה וגם במחיר היא קצת גדולה על האחרות שהזכרתי. יונדאי i30 התחילה למחר כאן בגרסת הפרפורמנס, יש לה 275 כוח סוס, 6.1 שניות ל-100 קמ"ש, בשתי תצורות, hatchback ו-fastback, שזה קצת יותר מוערך מאחורה. המחיר מ-240 אלף שקל, הוא יותר יקר מזה של גולף GTI, אבל שם אותה בדיוק מול רבת המחר של הקטגוריה, סיאט ליאון קופרה. מתחרה אחרת של i30N, אנחנו דווקא לא צפויים לפגוש. לעומת הקומפקטית החמה של יונדאי, אנחנו לא צפויים לפגוש כאן את המתחרה שלה, שחובבי נהיגה מאוד אוהבים, פורד פוקוס ST. המכונית המשפחתית הזאת, פורד פוקוס, היא באופן מסורתי אחת המשפחתיות הכי מענות לנהיגה, וה-ST היא גרסה סופר חזקה שלה. יש אגב גרסה עוד יותר אימתנית בשם פוקוס RS, אבל זה סיפור אחר. הפוקוס ST, שנקראת לפעמים פשוט ST, מציעה מנוע טורבו, 2300 סמ"ק, עם 280 כוח סוס ופחות מ-6 שניות ל-100. ולמה אסטי לא צפויה להגיע אלינו? בואו נגיד שאנחנו צריכים לראות כאן קודם את הפוקוס הרגילה. בשנים האחרונות היקף המחירות של פורד בישראל צנח, וזה בעקבות כל מיני דברים שקרו, בעיקר אצל היצרן דווקא. גרסת קצה כזאת של הפוקוס, שגם ככה צריכה לבסס את עצמה חזרה בארץ, זה לא ממש ריאלי. היבואן גם אמר את זה במפורש, היא לא צפויה להגיע כרגע. הוא כן צפוי להביא מכונית אחרת, את מזדה 3 החדשה, ואני ממש מקווה שגם עם הטכנולוגיה שהופכת אותה לסופר מעניינת. אז מה כל כך מעניין בדור החדש של מזדה 3? בתור בסיס אין יותר מדי הפתעות. הדור החדש של מי שהייתה רבת המחר המוחלטת בישראל במשך המון שנים, צפוי להיות כרגיל, מעוצב ככה שמלא ראשים הסתובבו, גם עם צבעים יפים כאלה לאוטו, ובפנים תנוחת נהיגה של מכונית ספורטיבית. החלק המעניין מגיע בקטע של המנוע. יהיה מנוע 2000 סמ"ק בסיסי ודי חלש, 122 כוח סוס, אבל זה לא מה שמעניין. מנוע 2000 סמ"ק נוסף יהיה בטכנולוגיה שבמזדה קוראים לה Sky Active X. המנוע הזה באמת מביא משהו חדש לעולם. הוא משלב בין התכונות הטובות של מנוע בנזין עם התכונות הטובות של מנוע דיזל. נקרא לו דיזין, בן דיזל. במשפט, הוא עובד על דחיסה מאוד חזקה, כמו מנוע דיזל, אבל עם מצתים לבערה מדויקת ואינטנסיבית, כמו מנוע בנזין. לפי מזדה, התוצאה היא מנוע זריז וביצועיס כמו בנזין, אבל עם צריכה דלק ומומנט גבוה וזמין, כמו דיזל. ההספק של המנוע הזה יהיה 181 כוח סוס, ואני ממש מקווה שבדלק מוטורז יחליטו להביא אותו. מה שלא צפוי למרבה הצער לקרות,
לטויוטה סופרה החדשה. כל כך הרבה הייפ היה סביב ההשקה הצפויה של טויוטה סופרה, שצריך להבין איזה בסה עוברת כאן בארץ על חובבי רכב, מאז שהיבואן יוניון מוטורס הודיע שלא יביא אותה לכאן. על היצרן עובר משהו טוב בשנים האחרונות. מכונית ספורט אמיתית, טויוטה GT86, באמת אחת הספורטיביות הזולות יחסית שהכי נהניתי לנהוג בהם. קורולה שהפכה למשהו הרבה יותר חביב בדור החדש שמגיע אוטוטו, ועכשיו זה, סופרה. השם הזה, טויוטה סופרה, ייצג בשנות ה-80 וה-90, בעיקר את הניסיון של טויוטה, הדי מוצלח האמת, להתחרות במכוניות ספורט אמיתיות. של פורשה למשל. עכשיו, כדי להחזיר אותה לחיים, הם משתפים פעולה עם BMW, והמציאו שתי מכוניות שונות שמבוססות על אותה הנדסה בסיסית. BMW Z4, הרודסטר הנפתחת, הלייפסטייל, והסופרה, שהיא יותר ספורט נטו, יותר קרובה למסלול ולשיפורים של חובבי רכב אמיתיים. טויוטה סופרה החדשה מפיקה עד 335 כוח סוס, מאיצה ל-100 קמ"ש בטיפה יותר מ-4 שניות, ומבטיחה אופי קשוח וספורטיבי. האם היא גם מקיימת את כל זה? לא נראה לי שיהיה אפשר לדעת את זה במונחים ישראלים, כי ה-GT86 עוד נמכר כאן לזמן מוגבל, אבל הסופרה כנראה שבכלל לא. לפחות לא בצינורות רשמיים. את ה-Z4, האחות הגרמנית, דווקא כן יהיה אפשר לקנות כאן. וכנראה שדי בקרוב. אז הנה, התחלנו בבנימין זאב הרצל, ואנחנו גם מסיימים בבשורה טובה. עד כאן עושים רכב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הדף שלי, האקזוז, בפייסבוק וביוטיוב, וגם להזמין אותי להרצאה. אני נמצא באתר המרצים של עושים היסטוריה, speakers.ranlevy.com. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה, תודה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק של עושים רכב, תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, ranlevy.com. ביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.